אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
אך לפני שישה חודשים בינואר 2021 שוחחנו עם נגנית ויולה של התזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, שהתריעה בפנינו כי דווקא בחגיגות היובל לקיום התזמורת היא עומדת להיסגר. הבוקר אנחנו מספרים לכם על פתרון יצירתי. שתי תזמורות, שתיהן נפלאות, שתיהן נפלו לרגלי המצב הכלכלי הקשה, לרגלי הנסיבות, החיים עצמם, שהחליטו להתאחד כדי להציל עצמם לכדי תזמורת אחת. מן הצד האחד, הקלה, התזמורת הקאמרית הקיבוצית, מן הצד השני, החתן, התזמורת הסימפונית ירושלים. שלום למנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, עופר אמסלם. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. האם עופר איתנו? לא, יש לנו כנראה איזושהי בעיית קו. אולי נאמר שלום לשמואל אלבז, מנהל מוסיקלי ימית ומנצח בתזמורת הקאמרית הקיבוצית. שמואל, האם אתה איתנו?
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב. שמחה רבה, אנחנו עוד רגע נעלה גם את עופר על הקו, יש כאן איזושהי תקלה קלה. האם אפשר להגיד מזל טוב? האם שברתם את הכוס?
אלה רגשות מעורבים בהחלט. אני יכול להגיד שיש איזה סוג של הקלה, שבכל זאת יש פתרון עבור הנגנים המדהימים של שתי התזמורות. עבורי הרגש הוא ממש מעורב עם הרבה כאב, מכיוון שבכל זאת בשורה התחתונה נסגרת תזמור, נסגר גוף אומנותי, השוק של האומנות הקלאסית מצטמצם, הולך ומצטמצם, ויש לזה השלכות, יש לזה השלכות עומק ורוחב.
כמובן, זה גם משליך כמובן על נאמני התזמורות, האנשים שאוהבים את מה שאתם עושים. עוד רגע נדבר באמת על החתונה הזו, נברך את עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, שנמצא איתנו על הקו. שלום עופר.
בוקר טוב.
אמור לי ברשותך, האם מדובר בחתונה, כמו שהצגתי את זה בתחילת דבריי, או האם מדובר בהשתלטות של התזמורת הסימפונית ירושלים על הקאמרית הקיבוצית?
זו שאלה מצוינת. גופי תרבות בדרך כלל לא משתלטים אחד על השני, נהפוך הוא. בצוק העיתים, אני ראיתי פה איזושהי הזדמנות לחבר את הצרות שלנו יחד עם הצרות של הקיבוצית נתניה, וליצור מאחד ועוד אחד שיצא שלוש.
זה ברור לגמרי, אבל השאלה שלי, זו חתונה, זה שני גופים שבאים שווים אל השולחן?
לחלוטין. אנחנו באופן אפריורי קיבלנו את ההחלטה לקבל את כל הנגנים, את כל הצוות האומנותי שנמצא בקיבוצית נתניה. בפועל העמותה שמנהלת את התזמורת ההיא, היא החליטה לפרק את העמותה. זאת אומרת, אין לה נגנים מה לעשות החל מהראשון התשיעי הקרוב. אז או שהם מחפשים ועכשיו יהיו נגנים מחליפים בכל מיני תזמורות, או שאנחנו עושים פה מהלך משותף בהידברות עם משרד התרבות, משרד האוצר, וכמובן לקבל תקציבים על זה.
לכדי תזמורת אחת. אבל היא תיקרא הסימפונית ירושלים, נכון? אנחנו מאבדים את הקאמרית הקיבוצית, על זה אפשר לומר זל.
נכון. לצערי כן, כי אין מאחורי הגוף לא נתניה ולא קיבוצית, יש רק נגנים טובים.
אבל יש לה שם, שמואל, השם שלכם, לפעמים טוב שם משמן טוב, הוא לא פחות חשוב מעירייה או מקיבוץ או מתקציב.
זה נכון, אבל זה מה שאני אומר, זה לא מצב אידיאלי, זה ברירה מתוך ברירות גרועות, זה הברירה הכי טובה, אין פה אידיאליזציה של המצב, זה מצב עבורי קשה, אני חייב לומר.
אתה רצית להציל את הנגניות והנגנים שלך, נכון? פשוט רצית שהם לא ילכו הביתה.
כן, חיפשנו עיר מערכת שתוכל לתמוך בתזמות ולקלוט אותה, שנהיה תחתיה, והגענו להידברות עם עיריית פתח תקווה, הגענו ממש כמעט סיכומים, כן? היינו כאילו כבר בהידברות אינטנסיבית, ולא צלח המהלך, ונקלענו בעצם למבוי סתום, ואופר הגיע עם ההצעה הזאת, וזה באמת נתן לפחות עוד איזשהו אור, איזושהי תקווה שבכל זאת יהיה מענה עבור המוזיקאים האלה. מוזיקאים צעירים, לא שהם קרובים לגיל פנסיה או פרישה או משהו כזה, אלא באמת עוד כל עתידם לפניהם, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
כמובן.
והיה חייב למצוא להם פתרון.
כאמור, כמו שאמרתי, בינואר השנה אנחנו שוחחנו עם אחת מנגניות הוויולה שלכם, והיה ברור שיחד עם ההפסקה של תמיכת נתניה, כבר אין לזה עתיד, הפתרון כאן ברור לגמרי מהצד שלכם. אז בוא נדבר על הצד שלך, אופר, של התזמורת הסימפונית ירושלים. כמה זמן אתם עוד הייתם מחזיקים עם הראש מעל המים לולא החיבור הזה?
קודם כל, החיבור הזה אני מקווה שיצא לפועל עם כל התכנונים והתוכנית הכלכלית שהגשנו למשרד התרבות הזה. זה שלב של אירוסים נקרא לזה.
כן, הסברתי שעוד לא שברנו את הכוס. כן,
נכון. עכשיו, לצורך העניין, אנחנו היינו תזמורת שהייתה כפופה לרשות השידור. לפני 4 שנים למעשה קיבלנו איזשהו תקציב חיזוק שנגמר ביוני האחרון, כדי להחזיק גוף סימפוני. גוף סימפוני זה 70 נגנים שמקבלי שכר ומגיעים לחזרות כמעט כל יום, ומבצעים קונצרטים כל החודש. בפועל, הרעיון הוא של משרד האוצר והתרבות, בואו משני הגופים תעשו משהו עוד יותר טוב. זאת אומרת, האלטרנטיבה שלנו, אנחנו לא נסגר לעולם כסימפונית ירושלים, כן? אלא האם יהיה גוף סימפוני אמיתי, או שנהיה גוף סימפוני רק על הנייר. והפתרון פה, שאנחנו ביום אחד נהיה למעלה מ-90 נגנים, וברבות השנים אנחנו נתייעל, אנשים יוצאים לפנסיה, אנשים מחפשים גם דרכים אחרות, אנחנו נהיה תזמורת סימפונית מצוינת לאורך כל 5 שנים, שבסופו של דבר יהיו 70-75 נגנים בתזמורת, שזה מצוין.
בוא נדבר על רפרטואר, בוא נדבר על מנצח. שמואל, האם הרפרטואר שלך הוא הרפרטואר של הסימפונית ירושלים, או שגם בזה תצטרך להתכופף?
האמת שאני לא יודע אם אני, מה עתידי בקונסטלציה החדשה, זה אין לי הבטחה, זה לא שאני הולך כמקשה אחת עם הנגנים. אני מקווה להמשיך לפעול כמנצח, אורח, ולעזור כמנתב יכולתי בבחירה והכנת תוכניות מוזיקליות, כפי שעשיתי ב5 שנים האחרונות. לסימפונית ירושלים יש מנהל מוזיקלי, סטיבן סלון, אני מקווה פשוט להשתלב בתוך הפעילות הענפה הזאת שצפויה לתזמורת.
שמואל, אתה נשמע לי, אתה שובר לי את הלב, אתה נשמע כמו קלה שדוחפים אותה אל החופה.
מה לומר, אתה יודע, אנחנו ניגענו עכשיו בתוכנית האחרונה את הסימפוניה מספר 3 של מנדלסון, שהיא כזה עבורי כמו איזה אלבום תמונות שאתה פותח אחרי הרבה שנים ומתמלא בנוסטלגיה, כאילו של רגשות וזיכרונות ממקומות יפים, ואני נמצא בנקודה כזאת שאני מסתכל אחורה על עשייה באמת אינטנסיבית עם התזמורת, המסעות שלה מצפון לדרום, זאת תזמורת שנוסעת ממש בכל יישובי הפריפריה, מבית גבריאל עוד אל יד הכינרת נהריה, עד לדורות בנגב, קרוב לסדרות. זה תזמורת שהיא על הגלגלים כל הזמן. אז במסעות האלה, עם החוויות, עם הנגנים, והמון חומר מעניין ושיאים מוזיקליים משותפים, אני במקום, כרגע, במקום שאני מסתכל אחורה בערגה וגעגועים, עוד לפני שזה נגמר, כן? אז אני לא, קלה שנדחפת, אלא פשוט הייתי רוצה לשמר את המצב הקיים, שהייתה תזמורת מעולה, והיא איננה עוד. זה מה שאני חווה כרגע.
אז אולי אופר, מילה לסיום, תרגיע את הקלה שהתייחסו אליה יפה, שהתנהגו אליה יפה, שיתנו לה מקום.
בהחלט. קודם כל, אני ממש שמחתי להצטרף לסבב קונצרטים האחרון, היום זה הסתיים בקיבוץ דורות. והמסר הוא חשוב, כל הפעילות של התזמורת היא תימשך. אנחנו פשוט עולים על הבמה, שמואל ואנוכי, ואומרים שאנחנו באוקטובר הקרוב נגיע לאותו מקום שהגענו, ששום זה היה בית גבריאל, היום זה קיבוץ דורות, ואנחנו לא ניתן למנגינה הזו להפסיק לנגן.
כן, אבוקה אחת. טוב.
נקודה.
אנחנו נמתין ברשותכם לשבירת הכוס לרגע הזה ממש. אני מודה לכם על השיחה הזו, עופר אמסלם ושמואל אלבז. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. לפני כארבע וחצי שנים אמורה הייתה ממשלת נתניהו להצביע על אישור הסכם תרבות עם האיחוד האירופי, אישור שהיה מצרף את ישראל לתוכניות שמציעות שיתופי פעולה בתחומי התרבות והמדיה בין מדינות האיחוד האירופי לבין מדינות שלא חברות בו. התוכניות הללו עתירות ממון, הן מאפשרות ליוצרים מקומיים, גם למוסדות בתחומי התיאטרון, המחול, הקולנוע, להתמודד על מענקים בסך כמעט 2 מיליארד יורו. אבל שרת התרבות דאז מירי רגב סרבה לחתום על אישור ההסכם, בטענה כי יש בו סעיף המחריג את השטחים ומונע ממוסדות תרבות בגדה המערבית, במזרח ירושלים וברמת הגולן לקבל את המענקים. עכשיו, כידוע, ממשלה חדשה, כיוונים חדשים, ושר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד ייפגש היום ממש עם שרי החוץ האירופים ויחל בדיונים לאישור אותו הסכם שלפני 4.5 שנים לא נחתם. גם שר התרבות חילי טרופר נפגש ביום שישי בפסטיבל קאן עם מקבילתו שרת התרבות הצרפתית רוזלין בשלו, וביקש ממנה לתמוך בבקשת ישראל להצטרף לשני הסכמי התרבות שעל הפרק, האחד Creative Europe, השני Euromage. נסביר את חשיבותן ליצירה המקומית, נעשה זאת עם עורכת הדין עדנה הראל פישר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר היועצת המשפטית במשרד המדע, התרבות והספורט, עורכת הדין הראל פישר. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב, תודה לכם.
בואי נתחיל להסביר למאזינות ומאזינים את החשיבות של הקרנות הללו, Creative Europe ו-Euromage.
בהחלט, בהחלט, וגם מדובר בחדשות מאוד טובות. אני רק בשביל הדיוק הכללי, ההקשר הרחב של ההתקשרויות האלה, אני רוצה להסביר שההסכם טעון אישור ממשלה. בזמנו אישור הממשלה הוא שעיכב את ההצטרפות לתוכניות. ונקודה שנייה זה שאותה סוגיה מתעוררת גם בתוכניות חשובות מאוד של האיחוד האירופי, כמו הורייזן 2020.
שזה נוגע, הורייזן נוגע לאקדמיה, אבל שם ישראל חתמה על ההסכמים האלה למרות ההחרגה של השטחים.
ולכן זה חשוב להגיד שישראל מצא, ובזמנו היה שותף לזה מי שהיה אז שר והיום ראש הממשלה נפתלי בנט, באמצעות פתרון פשרה של נספח שבו ישראל מבהירה את עמדתה ביחס להסתייגות הזאת ואיננה מקבלת אותה כהנחיה. ואותו נספח יכול...
זאת אומרת, אני רק אסביר למאזינות ומאזינים ברשותך, זאת אומרת, מדינת ישראל בעצם אומרת, אנחנו חותמים על ההסכם הזה, אבל אנחנו מוסיפים בכתב היד שלנו שזה שחתמנו לא אומר שאנחנו חושבים שהשטחים לא שייכים לנו.
משהו בסגנון הזה, אני לא יודעת...
נגיד.
אבל כן, ותיאורטית זה, לפי מה שפורסם, זה המודל שישראל הולכת עליו, מבקשת להציע אותו גם כעת, כפי שעשתה בהסכמים חשובים למדע, להשכלה הגבוהה, יש גם את ארסמוס, ולכן נתמקד עכשיו באמת בחשיבות הגדולה, המקבילה של התוכניות האלה לתחום התרבות בישראל, כי באמת זה הסכמים עם חשיבות רב-ממדית, יתרון עצום לתחום התרבות, לחברה הישראלית ולמדינת ישראל. אז כמובן יש את ההקשרים הדיפלומטיים כלפי חוץ של מעורבות ישראל באירועי תרבות, בחוויית התרבות הגלובלית, וכתוצאה מזה השפעה חיובית על הדימוי שלה. אנחנו לא מתעסקים, אני לא רוצה להתמקד כרגע בדיפלומטיה תרבותית, אלא דווקא ביתרונות פנימיים שלנו בישראל לתוכניות האלה. אז כמובן יש את היתרונות הכלכליים.
כסף, הרבה מאוד כסף.
היתרונות הכלליים הברורים בייחוד בתחום התרבות שאנחנו כל השנים מי שעוסק בתחום, כשהוא מקביל את מה שיש בתקציבים בישראל לעומת תקציבים בעולם, חוזרים ואומרים שאין מספיק באופן יחסי תקציב לתחומי התרבות. הסלוגן של 1% לנשמה ובוודאי מוכר להרבה מהמאזינים, והיינו רוצים להגיע לשם. אז כל זמן שאנחנו לא שם, בוודאי ובוודאי שהיתרון הכלכלי הוא עצום, הפוטנציאל שיש בו. אבל אני רוצה לדבר, אם יורשה לי, על יתרונות נוספים, שהם יתרונות שהם מאוד מאוד חשובים דווקא בתחום התרבות, שבו הרב-ממדיות ושיקול הדעת של מעניקי כספים הוא מאוד קריטי. לא פעם שוחחנו בהקשרים אחרים עד כמה בתחום התמיכות חשוב שלא תהיה מעורבות פוליטית. עד כמה שיקול הדעת של מעניק התמיכות יכול להשפיע חלילה על צנזורה עצמית של האומן, וכתוצאה מזה על פגיעה בשיח התרבותי הרחב. אחד היתרונות המובנים בזה שישראל מצטרפת לתוכניות מהסוג הזה, זה שיש מקורות נוספים, שיקול דעת נוסף, סוגים נוספים של תוכניות תרבות. זאת אומרת, יש לנו מרחב גדול שבו לא כל התרבות מנותבת למסלולים שהם מסלולי התמיכה בישראל.
זאת אומרת, את אומרת לנו שלא רק היוצרים, לא רק השתמשו באותה קופה קטנה ומדולדלת שיש למדינת ישראל, אלא גם יכולים להשתחרר מכבלי המנהלים והלקטורים הקיימים שכאן, שאולי בדרך כזו או אחרת סוגרים בפניהם את הדלת.
אני אגיד אולי שהם יוצאו להם כבלים ולקטורים אחרים. כבלים ולקטורים זה חלק מהמנגנונים, אבל עצם העובדה שיש לך כבלים ולקטורים שונים מאפשר פלורליזם יותר גדול. אני אקביל את זה רגע בדמיון להוצאות ספרים. אנחנו לא היינו רוצים שתהיה הוצאת ספרים אחת או שתיים בלבד במדינה. אנחנו רוצים שאפשר יהיה שסופרים יוכלו לפנות להוצאות ספרים שונות.
כן, ועכשיו זה עוד יותר מזה, כן, כי עם כל הכבוד, הפעם זה לא רק הוצאת הספרים המובד וכתר, אלא גלימר. זה כבר, אנחנו מגיעים לשווקים הרבה יותר גדולים. אולי ניתן דוגמה ברשותך למאזינות והמאזינים מדברים שאת היית קשורה להם כיועצת המשפטית לשעבר במשרד המדע, התרבות והספורט, וזה הסכמי הקופרודוקציה בתחום הקולנוע. עד כמה חתימת ההסכם הימים האלה השאירו את שדה הקולנוע הישראלי ואולי הביאו אותו לאן שהוא היום? רק עכשיו אנחנו רואים 4 סרטים בפסטיבל כאן שמתקיים בימים אלה.
אז בהחלט, אני, כשאמרתי שיש לנו יתרונות רב-ממדיים, יתרון הפלורליזם הוא רק אחד מהיתרונות הרב-ממדיים שהם לא נטו כספיים. העובדה שתוכניות מהסוג הזה מעודדות שיתופי פעולה, מה שקוראים בתחום הקולנוע ספציפית קופרודוקציות, מניב יתרונות עצומים לתחומים השונים, כי הוא קודם כל מאפשר באמת התנסות של אומנים יחד עם אומנים ממדינות אחרות. הוא מאפשר פיתוח של שפות מורכבות יותר, התנסות מול קהלים נוספים, ופשוט פתיחה לשווקים תרבותיים נוספים של היצירה הישראלית, של היוצרים הישראלים. הוא גם מאפשר ליוצרים הישראלים להכיר שיטות עבודה נוספות, זאת אומרת, להרחיב את המנעד שלהם, של הפעילות. יש גם יתרונות נוספים, אולי אם אנחנו עוסקים בזה הסיווג של יתרונות, וזה דגשים של התוכניות מהסוג הזה, התוכניות הכלל אירופיות, ש בגלל האפיון של אירופה, הרבה פעמים נותנים דגש דווקא לגיוון, דווקא למרחב של שפות שונות, של מיעוטים, של פריפריות, ובמובן הזה יכולים לתת גם זוויות נוספות באמת למורכבות המאוד עשירה של התרבות הישראלית ושל קבוצות בתרבות הישראלית. יש עוד דגשים של תוכנית 2021 שמעניינים, ושוב פותחים מסלולים נוספים, וזה דגש גדול על דיגיטציה, ודגש גדול על מודעות סביבתית, שזה כמובן דבר שהוא חשוב באופן גלובלי, ויכול לתרום לתרבות הישראלית.
בוודאי. טוב, נגיד אולי מילה לסיום עבור המאזינות והמאזינים. התוכנית Creative Europe עוסקת בעיקר בתיאטראות, בלהקות מחול ובהפקות של קולנוע וטלוויזיה, ויורי מאז' היא בעצם קרן שכפופה למועצה האירופית. 47 מדינות חברות בו, רובן אירופיות כמובן, אבל לא כולן, ולשם בעצם אנחנו רוצים כולנו להתחבר.
היום... אם אני יכולה להוסיף...
בבקשה.
שתי התוכניות האלה הן חלק באמת מתוכנית גדולה שעוסקת בקריאטיב יורופ, והדגש של המדיה הוא אחד, הדגש השני הוא באמת בראייה רחבה מאוד של תרבות, כוללת ארכיטקטורה ולשון ומורשת ועיצוב, זאת אומרת תפיסה רחבה של תרבות שהיא כמובן חשובה. ועוד מילה, כשאני אומרת על הערכים האלה, הפלורליסטים והיכולות, אני רואה את זה גם בהקשר של החברה הישראלית. כולנו מרוויחים מזה שהתרבות הישראלית תאפשר לנו מרחב שיח יותר עמוק, יותר רחב, יותר פעיל, יותר פלורליסטי ומתחדש.
ובוודאי דיאלוג עם אירופה כולה. נודה לך על השיחה הזו ועל ההסברים, עורכת הדין עדנה הראל פישר. תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לכם, בוקר טוב.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לנושא הבא שלנו, עוננות, עיבוד בתולים, בגידות, מערכות יחסים פתוחות ויחס אל נשים כאילו היו רק חפץ. סדרה חדשה באות שמונה, ערים שמה, היא מעמידה גברים אל מול המצלמה ומדברת איתה מיניות. התמונה לא נעימה, לא רק מביכה, אלא בעיקר, נדמה לי, מלמדת אותנו שהפער בין גברים לנשים, בטח בעידן בו אנחנו חיים, עידן בו לנשים סוף סוף ניתן קול, מעולם לא היה גדול יותר. אבל הגיבורים והסדרה והצילומים מלמדים אותנו שגם אנחנו, הגברים, יש לנו תסבוכת איומה עם המיניות שלנו. רק גברים סטרייטים מופיעים בסדרה הזו. אני מניח שלגברים הומואים יש רובד נוסף שלא מופיע שם בכלל. נדבר על מיניות, נדבר על גבריות. נעשה זאת עם הדוקטור גבריאל בוקובזה, המחבר הספר, הדרמה של הגבריות החדשה, שביקשנו אותו לצפות בסדרה. בוקר טוב לך, דוקטור בוקובזה.
בוקר טוב, מה נשמע?
מדוע זה חשוב שאני אצפה בגברים מתוודים?
תראה, רק תן לי, אתה יודע, להגיב רגע לדברי הפתיחה שלך שהשאירו אותי בהלם. אני חושב שאנחנו צפינו בסדרות שונות, או לפחות בשני פרקים ראשונים שונים שיצאו לאור, פשוט כרחוק מזרח עם מערב. אני בהלם, אני חייב להגיד לך.
מה אתה ראית?
משתמשים באישה כחפץ, פער בלתי נתפס, זה ממש לא...
כשאחד הגיבורים...
למזכר משהו כל כך פגיע ורגיש כמו דיבור...
לא, אי אפשר...
כאלים, כמו שעשו בביקורת בארץ...
אי אפשר שלא...
אני לא מעורב בהפקה, אין לי איזה אינטרס, אבל ישר לקחת את זה למקומות של גברים אלימים וזה, נו, בוא נעשה את החיים יותר מורכבים.
אין לי שום בעיה עם דברים מורכבים יותר, אבל כאשר עומד בחור צעיר ומעיד מול המצלמה שהוא היה נכנס למיטה עם בחורות צעירות ורק מתחכך בהם כדי להגיע לאורגזמה ולא היה אכפת לו אם היא ישנה או ערה, אפס, אם זה לא חפץ, אני לא יודע מה ההגדרה המילונית של חפץ.
כן, אבל אם אתה מסתכל על כל דבר בעולם דרך איזה צינור קטן, דרך איזה tunnel vision, אז כל דבר יראה לך מפלצתי. אז בוא נתחיל מחדש. קודם כל אני חייב להגיד גילוי נאות שאני מכיר במקרה שניים מהדוברים שם, אז רק, אתה יודע, רק להעיד על זה, אורי לוי שעבדתי איתו על פודקאסט על גבריות בכאן 11.
אצלנו בכאן, כן.
עכשיו אתה מדבר, כן. ויובל גטרון שבמקרה הוא הגנן של הבן שלי בגן. אתה יודע, זה באמת על דרך המקרה והמקריות. שזה גם מעניין, אתה יודע, לשמוע את הגנן של הבן שלך מדבר על חיי המין שלו, אתה חושב שאתה מדבר, שומע את המורה שלך של כיתה וו שתיים מדברת על המיניות שלו, זה קצת גם מוזר, אני חייב לומר, אבל זה בהקשר של גילוי נאות.
ולעניין עצמו.
ולעניין עצמו, תראה, שני הפרקים האלה די הדהימו אותי. אתה יודע, הנה בא לכאן, בא יוצר לירן עצמו, ויצר פרק, שני פרקים מאוד רגישים, שיחה מאוד משחררת, של גברים מרובם צעירים, אגב לגבי סטרייטים, זה פשוט כי אני חושב שהתוכנית שלו זה לעשות איזה ספין אוף סדרה אחרת על גייז, כנראה שהוא עושה איזושהי הבדלה בחיי המיניות והצמיחה המינית של הסטרייטים והגי, זה אני חושב עניין שלו. גברים צעירים, כן, יותר צעירים ממבוגרים, יש שם מבוגר, אבל יותר צעירים, אין ספק גברים עם שיח חדש על גברות מאוד 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 פתוחים לגבי המיניות שלהם, כולל מקומות, וזה מה שקצת הדהים אותי, ובאומץ ליבם, כולל מקומות לא פשוטים, כמו שאמרת, חיכוך פה, חיכוך שם, יש שם בחור שאומר, וואו, איך פעם שכבתי עם בחורות, זה לא נעים לי עכשיו לחשוב על זה, לעומת איך אני שוכב עכשיו עם חברה שלי, יש שם בחור, אותו גנן, כן, שמדבר על זה שהוא כמעט שכב עם אישה שיכורה, ואז אח שלו עצר אותו, או לא...
אתה יודע מה, בוא נעצור, רגע, דוקטור בוקובזה, בדיוק בנקודה הזו אני רוצה להשמיע את הרגע הזה עליו דיברת עכשיו. בוא נשמע אותו מדבר על עניין השכרות.
שתינו, ובשלב מסוים היא כאילו, היא באה אליי ואמרה לי, אתה יודע שלא יקרה בינינו כלום. ואז אמרתי לה, בסדר, שמענו אותך. אני בטוח שבעשר שניות הקרובות אנחנו נתחיל להתמזמז. ואז היא התחילה לנשק אותי. הלכנו לחדר שלי, וכשקמנו, אז אני שמתי לב שאני לא כזה שיקור. כאילו, אני בראש טוב, אבל אני לא באמת שיקור. והיא מתנדנדת, ממש. אבל העלמתי עין. נכנסנו לחדר, התחילה להתפשט. היא אמרה, אני לא רוצה שנשכב. ואמרתי, אוקיי, עוד פעם המשחקים האלה. טוב, היינו בחדר, התחלנו להתמזמז שנינו ערומים. פעם ראשונה שמתמזמז עם מישהי. בעירום מלא, אני מאוד מתרגש. אנחנו, כאילו, אני אומר עצמי, אוקיי, עוד רגע זה קורה. ואז אני שומע דפיקות בדלת. אמרתי את אח שלי, כי הדלת הייתה חצי זכוכית. אמרתי את אח שלי מהצד השני. זכוכית מטושטשת, כאילו. פתחתי את הדלת, ראיתי שזה אח שלי. הוא אמר לי, יובל, היא שיקורה. תפסיק.
יובל, היא שיקורה. תפסיק. אפשר לדמיין רק מה היה קורה פה אם אח שלו לא היה דופק בדלת, הדוקטור בוקובזה.
כן, אבל שוב, אתה יודע, אם אתה רוצה לנהל כאן דיון כועס, פמיניסטי רדיקלי, משפטי, על כל משפט שנאמר בסדרה, אני לא הכתובת. כלומר, באותה מידה אפשר להגיד, בדיוק להפוך את הפירמידה על ראשה ולהגיד, מאות אלפי גברים, מיליוני גברים, אולי כמעט כל גבר ברגע אחד של חייו, בתחילת חיי המין שלו, כשההורמונים כועשים, והוא עדיין לא אולי יודע את כל לשון החוק שהשתנתה לגבי קונסנט וכן הלאה, ומגיע מישהי לדירה והם שניהם שותים והיא יותר שיקורה ממנו. איך גבר כזה יכול ללמוד מבידוי כזה כמו של יובל שם, כן, על המקומות שבהם אתה צריך לשים את הגבול, איך גבר כזה יכול ללמוד מהסיטואציה שבה מישהו מתערב, כן, ואומר, היי, אתה אולי חושב שאתה לא שיקורה ואתה שיקור, והיא הרבה יותר שיקורה ממה שאתה חושב, ופה צריך לעשות סטופ. וזה לא בסדר, ובוא, זה בדיוק נקרא שיח שמתקדם ומלמד ומשנה את המציאות, לעומת לבוא ולהגיד לעצמם, להגיד, תתבייש לך, חוצפה, איך בכלל העזת להגיע לסיטואציה הזאת. אתה יורד לסוף דעתי, אתה מבין מה אני אומר?
אני ממשיך את הדברים שלך, דוקטור בוקובזה, וזורם איתך, ושואל בחור צעיר, ויהיו צעירות וצעירים רבים, צעירות כדי ללמוד על המין הגברי, וצעירים כדי ללמוד על עצמם, שיצפו בסדרה הזו, עם איזה ערך מוסף בעיניך, או עם איזה שיעור הם יצאו ממנה?
או, נהדר, זה באמת אני מתחבר לזה, אני כלומר לא יכול לדעת, אבל אני יכול לשער, שבניגוד למשל לדור שלי, או לדור שבאמצע, או לדור מעליי, שבהם לא היה שום שיח. ואז לתוך האוקיינוס הגואש הזה, והמאוד לא פשוט, של מיניות. אתה יודע, מיניות זה אחד המקומות, זה חיבור של תרבות וביולוגיה. כלומר, מצד אחד היצר מנהל שם חלק מההצגה, ומצד שני יש את החוקים והמוסכמות של התרבות והחברה, ואתה איכשהו צריך למצוא את המקום המאוד מאוד עדין ביניהם. לא לפגוע, לא להיפגע, כן לענג, כן ליהנות. to explore וכן הלאה. בתוך זה זורקים נערים בני 14, נערות, בני 14, 16, 18, 20, עדיין ללא ניסיון בחיים. בדורות שלנו לא היה שום שיח. אתה יודע, שיחה על חינוך מיני בבית הספר תמיד הייתה סיבה לגיחוך ולפתטיות. ופה, פתאום אתה רואה גברים צעירים, אתה יודע, גם אנשים נחמדים, מוצלחים, יודעים לדבר, שמדברים איתך ומספרים לך על הפגיעות שלהם, שמשוחחים בגובה העיניים, בצורה מאוד אותנטית, גם על המקומות שבהם היו מבולבלים, או בהם לא ידעו מה לעשות. תראה, יש שם בקשר אחר, מישהו מספר שלא פעם או שנה שהוא שכב, הוא גמר עוד לפני שבכלל הסקס התחיל.
מעצם זה שהוא היה בתוך פוט, זה רק המחשבה על הדבר הזה, שהנה הוא הגיע סוף סוף לרגע שהוא כה חשק בו, הביא אותו לכדי גמירה.
בדיוק, אז אם נאמץ את הגישה הזועפת, אז נגיד, מה? אז גברים הם ששופכים מוקדם? איך הם לא מתבררים? מה? על מה אתם מדברים?
לא, אל תעשה רדוקציה לזעם שלי, הדוקטור בוקובזה. אל תעשה רדוקציה. אני לא יודע מה זה אתם מנסות, אני יודע מה אני רואה, ואני רואה גברים סטרייטים צעירים ומבוגרים שלא באמת רואים את הפרטנרית שלהם מולם.
לא, קודם כל אתה לא רואה ואני לא רואה, אתה מפרש. ומה שאתה מפרש, אני חושב, הוא מהיר מדי ומוקדם מדי. מה שהסדרה, אני חושב, לניוד דעתי, ראתה, זה איך גברים לומדים להתקדם בתוך המסע האינסופי של המיניות של עצמם ומול הפרטנרית, ובטח שבגיל 16, 17, 18, הסקס הראשון שלך, או הסקסים הראשונים שלך, הם כאלה שבהם מאוד קשה לך לראות את הפרטנר, אתה בחרדה עצומה. אגב, גם בתוך עולם הסטרייטים, גם בתוך עולם גייז, גם עבור גברים וגם עבור נשים. רק מה, אני חושב שהשיח של נשים, תראה, אם אני משווה את זה למשל של אירות, של תמר מורסלה, שהיא הייתה גם, אתה יודע,
היועצת גם לסודרה הזאת.
וגם היועצת הספציפית לסודרה הזאת. שם אני זוכר מהספר שלה, כל הסיפורים הם מאוד הירואיים, והמגוון הוא מאוד מאוד מצומצם. ואנשים ככה, והם שולטות, והם יש להם מאהבים, ופה, בגברים לך, לא, אתה יודע, בפעם הראשונה נורא התרגשתי, בפעם השנייה, אני הייתי כך גאה בעצמי שבכלל עשיתי את זה. וזה לוקח אותנו למקומות, לרבדים היותר עמוקים, על מה בכלל מדובר פה. כן? למשל, המעבר של הגברים מאי ידיעה מינית לידיעה מינית, זה מסע מטורף. גואל, אתה איתי?
ברור.
כן? זה מסע מטורף, מאי ידיעה לידיעה, באמת לא יודעים כלום. אגב, זאת אחת הסיבות, שוב, על פי פרשנותי, לשימוש בפורנו. לא רק כי פורנו נותן לך, אתה יודע, הפקה סמי-הוליוודית של סקס, לא. אתה לא יודע כלום, ופתאום פה, בלחיצת כפתור, אתה נכנס לעולם שלכאורה, יש בו ידע טוטלי על הדבר שאתה חושק בו ורוצה לדעת עליו הכל, ואתה בבת אחת, אתה יודע, זה כמו בגמרה, סליחה, להבדיל, על ארבעה שנכנסו לפרדס. פרדס, אתה יודע, זה פרש.
פתאום הסוד מול הפרצוף שלך.
רז, דרש וסוד. פתאום הסוד מול הפרצוף, ובאמת, כתוב שם בגמרה, אחד קיצץ בנטיות, אחד נכנס ולא חזר, רק אחד יצא בריא ונורמלי מהפרדס. אז גם פה פרדס הפורנו, שהוא סליחה, במחילה להשוואה, הוא מאוד מבלבל, אבל התשוקה אליו היא מאוד גדולה, כי הידיעה בו היא עצומה. ואז גברים נכנסים, נמשכים לזה באמת כמו עכברים לחלילה נאמלי. אז זה הבדל אחד. דבר נוסף, המעבר מנערות לגברות. לגבריות, אתה יודע, הנערים הופכים להיות גברים גם דרך המיניות. כמובן גם נשים באותה מידה.
לא רק דרך המיניות, אלא הם מוכיחים עצמם כגברים דרך המיניות.
בדיוק.
או חושבים שהגבריות שלהם באה לידי ביטוי במין.
בדיוק. כאן אנחנו מסכימים, אני חושב, לראשונה. הם מדמיינים, אפילו הייתי אומר, אתה אומר חושבים, הייתי אפילו אומר מדמיינים. או מדמים לעצמם, שזאת תהיה, זה יהיה השער של הגבריות, וככה גם הם מתייחסים לעצמם ואחד לשני, גבר ומישהי שכב, והם לא יודעים שהדרך לגבריות היא עוברת דרך מקומות אחרים, גם עוצרת בתחנה של הסקס, אבל לא רק, והיא ארוכה מאוד, הם נכנסים מיד לסחרור תחרותי, כי אם זה בעיניהם מידה לגבריות, אז בוא נשווה בכל דבר, בין אם זה במידות עצמם, או בהיסטוריה המינית, או בין, עם מי שכבתי, עם כמה וכן הלאה, והם באמת מדמים לעצמם, אני חושב גם טועים לעצמם, שזאת מידת גבריותם, והרבה גם נתקעים שם לאורך שנים, ואולי נתקעים אפילו לאורך כל החיים. אני מקווה ששיח כזה, אתה יודע, שוב פעם,
יוכל לשחרר אותם.
מעורב בדברים כאלה, אנחנו מקליטים בימים אלה פודקאסט על מיניות, עם שלי ורוד, שהיא יועצת מינית, מטפלת מינית, זה דבר שהוא חשוב. אני מקווה שאני לא טועה, ששיח כזה כן יאפשר לגברים יותר מחשבה פתוחה, ולכן גם יותר חירות.
ואולי בעיקר, ובזה נסיים, אולי בעיקר גם את ההבנה שהם לא לבד, שהחוויות הפנימיות האישיות שלהם קיימות גם אצל אנשים אחרים. הדוקטור גבריאל בוקובזה. לעונג, כרגיל, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, גם איתך, כיף, יופי, שיהיה יום טוב.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
חזרנו, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אל הנושא הבא שלנו, מה יש בו בליאונרדו דה וינצ'י, שכל דבר שקשור אליו הופך לכותרת בכל עיתוני העולם. לא רק בעיתוני ובתוכניות האומנות, כמו התוכנית שלנו, אלא דווקא להפך, באלה הכלליות. מאיכן ולמה נובעת האובססיה שלנו לאומן האיטלקי, שרק לפני רגע חגגנו 500 שנים למותו. הסיבה שאנחנו מניחים את השאלה הזו על שולחננו כי כותרת נוספת צצלה, כותרת שמספרת על מחקר רב שנים שגילה שבינינו מסתובבים צאצאים חיים של דה וינצ'י. לא ברור, גם לא מדויק. שלומית שטיינברג, אשת מוזיאון ישראל, נמצאת איתנו הבוקר. שלום שלומית.
בוקר טוב.
מה יש בו בדה וינצ'י? למה דווקא הוא? אין שבוע בלי כותרת שקשורה אליו.
כן, נהיה קצת מעייף. לא, באמת, אתה יודע. מה רע במיקלאנג'לו? למה לא רפאל? איפה בוטיצ'לי? אני לא מדברת על דירר שהיה גאון, my personal favorite. יש כל כך הרבה אומנים נהדרים, אם רוצים להידבק דווקא לרנסנס, עוד לא הגענו לקרוואג'ו, שהיו לו חיים מה זה מעניינים. כן, אבל דה וינצ'י, שאני ואתה כנראה לא נכללים בין 14 הצאצאים שלו, או אולי כן. בטח לא אני, כי עם 14 צאצאים.
אבל רגע, באמת, לפני שנגיע לזה ברשותך, בואי ננסה להבין את הדבר הזה. מה בישות הזו מסקרנת 500 שנים אחרי שהוא מת? למה ממשיכים לחקור אותו? למה ממשיכים להוציא כותרות על הגופה שלו?
כי יש בליאונרדו משהו מסקרן. אני חייבת להודות שהוא באמת שונה מרוב האומנים שהזכרתי. ליאונרדו דה וינצ'י, יש משהו מסתורי בלידה שלו, לא לגמרי לא ברור, אבל סופו של דבר הוא בא מלידה של רומן, בין אדם שהיה נוטריון מפירנצה, לבין משרתת, שבעצם לקחו את הילד ממנה אחרי שנה וגידלו אותו בנסיבות הרבה יותר עשירות אינטלקטואלית בבית של דודו ואביו. אז האם זה יכול לקרות לכל אחד? האם בכל אחד, גם אם הוא בא ממערכת יחסים שאינה לגיטימית לחלוטין, יכול להיות ניצוץ של גאונות? מאיכן הגיע ניצוץ הגאונות? מאביו, שהיה בסך הכל נוטריון הפרפר, או אולי מאותה קטרינה, או אולי קראו לה קטלינה, שהייתה אמו וכל כך הטרידה את פרויד, עד שהוא כתב מאמר שלם על הנושא הזה. מי יודע, אבל גם פרויד היה פה חלק מהסיפור. זאת אומרת, ליאונרדו, בניגוד להרבה אומנים אחרים, נבדק ונחקר על ידי, כמו שאמרת בתחילת דבריך, לא רק אנשי תולדות האומנות, מה שנותר, למשל במקרה של מיקלאנג'לו, מיקלאנג'לו נבחן על ידי חוקרים של ציור, של פיסול ושל שירה, כי הוא כתב סונטות. אז הוא מוגדר יותר, הוא מחובר יותר לאיזשהו עורק עקרוני של תולדות האומנות או תולדות הספרות.
אפשר להכניס אותו למשבצת, למגירה.
כן, בדיוק. במקרה של רפאל, גם אותו בגיל צעיר יחסית, וגם עצם העובדה שהוא היה בן של אומן, אומן די מוכר, למד אצל אומן אחר די מוכר, חי בצילם של אפיפיורים שלקחו עליו חסות, זה יחסית פשוט, אין שם מסתורין. אצל ליאונרדו המסתורין גדול מאוד. האם הוא היה אכן הומוסקסואל?
אז זהו, זאת השאלה שחייבים כאן לשאול. הוא לא היה הומו? דה וינצ'י לא היה הומו? מאיפה הביאו לנו צאצאים עכשיו? כי לא הייתה פסיקת בגץ לפני 500 שנים.
לא, לא. והוא גם לא עשה ילד בפונדקאות. תראה, ליאונרדו דה וינצ'י לא רק שהיה הומו מוצהר, ואנחנו יודעים על מערכות יחסים שהיו לו עם סלאי ועם אחרים, סלאי היה גם עוזר שלו ותיק עבודות של ליאונרדו. ליאונרדו נעצר והוא שם בכלא על פעילות הומוסקסואלית, משום שבפירנצה של אותם שנים היה דבר שנקרא משטרת הלילה. משטרת הלילה הסתובבה במקומות מסוימים סמוך לנהל הארנו. נהר הארנו היה המקום של מרחצאות בין היתר, ששם היו נפגשים בחורים צעירים. ולא רק.
לא רק, כן, אל תעליבי, אל תעליבי.
לא, 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 שלא יישמע שיש פה גילנות. והמשטרה עצרה אותו, והכניסה אותו לכלא, אביו בכל זאת הפעיל קשרים, והאיש הצעיר הצליח להשתחרר ולברוח עם סוס מהעיר החוצה, וככה מתחילה התקופה הבאה בחייו שהוא במילאנו. מתוך זה זה מתחיל. אחרת הוא היה נשאר בעיר. ובפירנצה. זאת אומרת שאנחנו קודם כל, ואתה צודק לחלוטין, אדם שלא ידוע לנו שהיו לו ילדים, מאיפה הוא בא או הצאצאים האלה?
אז מאיפה הצאצאים האלה? אנא קראי לנו את האותיות הקטנות בתוך המחקר הזה.
אוקיי. מה שאומרים החוקרים האיטלקים, שנקראים וצוני וסבטו, טוענים שאבא שלו, שהיה כנראה אדם עם תיאבון מיני פרוע, ולא רק ניהל רומנים, אלא אף ניסה ארבע פעמים, חוץ מאשר הרומנים אותה קטלינה, העמיד 12 ילדים אחריו. זאת אומרת שחצאי האחים של לאונרדו הם המקור שבו התחיל הסיפור. זה לא ילד של לאונרדו או ילדה של לאונרדו. אגב, אני באופן אישי מאוד צורם לי העניין שהם עושים מחקר רק של גברים. נשים לא בסיפור הזה.
הם לא בודקים. עכשיו, למה הם בודקים את זה? הם מנסים לראות האם 500 שנים אחרי אותה גאונות ידועה של דווינצ'י הגיעה גם לדורות האלה?
כנראה שלא, כי אחרת היינו שומעים על איזשהו דווינצ'י בינתיים, אבל אותם 14 צאצאים זכרים שהם מצאו, דור 21 מהסבא רבא של לאונרדו שנקרא מיקלה, הם רוצים להבין אם אפשר לעשות איזשהו שיבוט של DNA. עכשיו, מה החלק הנורא בסיפור הזה? שהם כל כך חדורי מטרה וכל כך מגייסים לטובת העניין הזה חוקרים מתחומים שונים, שהם כדי לראות אם אפשר לשכפל איזשהו סוג של תא, של אני בטח עושה פה טעויות נוראיות במדע.
כן, זה כבר שלושה שיודעים, זה דודו ארז, כן.
כן, בדיוק. הגנום של לאונרדו. איך הם יגיעו לגנום? אז אומרים, יש טביעת אצבע על אחת היצירות. יפתחו את הקבר, מה הבעיה? יפתחו את הקבר באמבוע, איפה שהוא קבור, בארמון, ויבדקו. עכשיו, כאן אומרים הציניקנים, מי מבטיח לכם שמי שקבור בקבר זה באמת לאונרדו? אז אומרים, אין בעיה, נלך גם חזרה לוירנצה, ונצדוק את הקבר של האבא שלו. טוב, אז שנינו, לא רק כיהודים, אלא כבני אדם, מזדעזעים. האם המחקר לא עוצר בשום מקום?
מעניין.
האם אין טעם לפגם בחילול כבודם של המתים למען המדע? אולי קטונתי, אולי אני אולד פשן, אולי אני חושבת.
כן, זה כבר לא הכבשה דולי, זה הכבשה דווינצ'י.
כן, לגמרי.
אולי ננסה ביחד ככה על כנפי הדמיון לסיום, לדמיין את המחקר הבא שיעשה סביבו, מה הם עוד יכולים להמציא לנו?
אוי גוד, בשלב הזה אני חושבת שהם יתחילו לעסוק במאהבים. זה כל כך מתאים לתקופתנו. אני לא אומרת את זה בציניות. אף אחד לא בדק באמת עד הסוף מה היה אנחנו יכולים לספר על סלאי. סלאי הוא דמות מרתקת. הוא היה נער גנב צעיר שלאונרדו כנראה קויס על ידיו. והוא אסף אותו מהרחוב, לקח אותו הביתה, גידל אותו, חינך אותו, הפך אותו לעוזרו הפרטי, מין מזכיר אישי שלו ויותר מזה. הבחור היה כנראה טיפוס מעניין מאוד, יפה מאוד, ולפי כל מה שמספרים לנו, גם רמאי לא קטן שעשק את לאונרדו ולקח ממנו את מיטב רכושו.
זה מחקר שאני אפתח איתו את התוכנית, כן? כאשר הוא יעשה.
לגמרי, אנחנו שם, אנחנו על זה. אתה יודע מה, אולי אפילו נעשה אותו בעצמנו.
אולי נעשה את זה בפנסיה. שלומית שטיינברג, עוצרת בחירה לאמנות אירופה במוזיאון ישראל, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תמיד, להתראות.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.